אנחנו ממשיכים את הלימוד של סימן קופסה מחץ, ואנחנו עוסקים עכשיו בסעיף תדבר. סעיף תדבר עוסק בדין תרוקנים ובדין תריתה. אז בגמרא, בברכות דף ל"ז עמוד ב, הגמרא דנה בדין החלה. היא אומרת, תרוקנים חייבים בחלה, יש אומרים שלא חייבים בחלה. ואחר כך, הגמרא שואלת, מה זה תרוקנים? אומרת הגמרא, תרוקנים זה קובה דאר. לעומת זאת, אומר אביי, התריתה פטורה מלחלה. מה זה תריתה? והגמרא מביאה שלושה הסברים מה זה תריתה. יש אומרים שתריתה זה תביס ורתה, יש אומרים שזה נעמה דהדבקה, ויש אומרים שזה לחם עשוי נקוטה. אחר כך אומרת הגמרא, מה מברכים על הקובה דהרה? כן? מה מברכים על קובה דהרה? עכשיו שימו לב, אני מזכיר, הסברנו לפני רגע שתרוקנין זהו קובה דהרה. ואת הגמרא שואלת, מה מברכים על קובה דהרה? אז, אז אומרת הגמרא שמברכים על זה מברכות, ואם קבע עליו סעודה, מברכים עליו המוציא לכם מן הארץ ושלוש ברכות לבסוף. טוב, אז לאט לאט ניכנס לסוגיה. אז קודם כל הראש פירש על פי רש"י שמה ההבדל בין תרוקנים לבין התריתה. אז אומר רש"י, גם התרוקנים, גם התריתה, מדובר על עיסה שהיא רכה. מה ההבדל בין התרוקנים והתריתה? אז התרוקנים בעצם אנחנו עושים איזשהו חור באדמה, חור ברצפת הקירה, וכשאנחנו שופרים את הבלילה הרכה לתוך אותו החור, או יותר נכון, אנחנו שמים מים וקמח ומערבבים את הכל בתוך אותו החור, בסוף התוצאה היא משהו מעובה, כן? שיש לו קצת טוהר לחם, וזה התרוקנים. ועוד שהתריתה מה זה? התריתה, יש לנו את הקירה הרותחת, ואנחנו שופרים את הבלילה לגבי הקירה, והבלילה הזאת מתפשטת הנה והנה, ובעצם בסוף יש לנו דבר שאין לו תואר לכם כלל. אז אם כן אני מסכם, אומר הראש, גם תריתה, גם תריתה, גם תרוקנים זה בלילה ארכה, רק ההבדל הוא האם בבסוף יש משהו אחרי תריתה לנעמה או לא. זה דברי הראש. עכשיו, כמו שאמרנו, הסוגיה עוסקת בדין, עוסקת, כן, עכשיו, פשט הגמרא, פשט הגמרא, הגמרא אמרה שהתרוקנים זה קובה דהרה, והגמרא אמרה, מה מברכים על קובה דהרה? מזונות, ואם קבלה היו סעודה, שלוש ברכות. אז מה? של התרוקנים של קובה דהרה מברכים על זה מזונות ומועילים בהם ביוד סעודה. מה עם התריתה? אז בפשוט תריתה זה דרגה פחותה, כן? דרגה פחותה, שבזה אפילו ביוד סעודה לא מועילים. כך כתב רבנו ירוחם, כך כתב גם כן, כתוב על כן לפסקי הראש שנכתבו על ידי הטור כידוע. אבל גם מפסקי הראש כתוב ככה, שבעצם לגבי התרוקנים אנחנו מברכים שלוש, מברכים מזונות ומעין שלוש, ואם כבס עליו סעודה, המוצאים. אבל לגבי התריתה אפילו קבל עליו סעודה, מעדיף, מברכים על זה מזונות.
איך למדו את זה מהסוגיה בגמרא?
מה?
איך למדו את הדין של התריתה מהגמרא?
כי הגמרא אומרת שלרקו בדהרה, נתחיל אולי ככה. הגמרא אומרת ככה. כי הגמרא אומרת שלגבי התרוקנים יש שאלה. לגבי התוריתה אין שאלה. כולם מסכימים שהתוריתה פטורה מן החלה. כן? ואז בעצם מבינים שהתוריתה, התריתה היא דרגה פחותה מאשר התרוקנים. כן, אבל אין את זה. טוב, רגע, אנחנו מבינים שזה אותו יסוד. כן? אותו יסוד. כלומר, כמו שלעניין חלה, אז לא שייך בכלל ברכת, אין פה עיסה בעצם, אין פה עיסה, אין פה פת, ולכן אני לא, מחייב חלה. לא מצד העיסה ולא מצד התוצאה הסופית, לכן אני לא מברך המוציא בשום צורה שהיא, כי אין פה צורת פת בכלל. בעוד שהתרוקנים, לבסוף אני מפריש, מה זה מראה לך? שיש פה איזושהי צורה של לחם. ועדיין, לא לחם גמור, לכן לא מברך על זה המוציא, אבל אני קובע סולידה, מברך המוציא.
הלימוד הזה זה לא דרך כלל מהסיפה?
מה?
הלימוד הזה זה לא שאנחנו לומדים שכל הדין של התרוקנים, תרית, זה הכל סוגיה אחת, ובסיפה נאמר דווקא לגבי הקובה דהרה, שקובעים עליו סעודה.
נו, ברור.
נלמד מכאן.
כן, כלומר דווקא...
לא, זה לא ירק לשולן של החלה. זה עניין של הגמרא הכי תשע.
הגמרא אומרת לך שהתרוקנים חייבים בחלה, ועוד בתרית לא חייבים בחלה. זה תחילת הסוגיה. אחר כך הגמרא שואלת, מה עם קובה דהרה? כלומר, ברור שכל הדיון מתחיל רק בקובה דהרה. בתרית אין דיון. למה בתרית אין דיון? כי תרית לעניין תחלה זה שונה, אז ברור שגם לעניין ברכות זה פחות מזה. טוב, עכשיו זה לגבי, זה ככה הבינו פשט הגמרא בן מרוחם, פסקי הראש, ככה אומר רבי יוסף, זה פשט הגמרא. הטור, הוא כותב אחרת. הטור כותב שתרוקנית ברכתם המוציא, והתרית עם קבלת סעודה מברך, מברך המוציא, לא קם עליי, הוא מברך מזונות. אז בעצם אומר לנו תרוקנים זה לחם גמור. ותרית, זה פת הבא וזה פת הרקי. הבית יוסף תמה, מאיפה הוא למד את זה? זה לא פשט הגמרא, אבל הגמרא אומרת שקובה דהיינו התרוקנים קובעים עליו סעודה אז ברכתו המוציא, אבל בסתם המזונות. איך אתה אומר, הטור של התרוקנים מברכים המוציא. אז עשה עיקולו פישורי כדי להשוות דעת הטור עם דעת המוציא. אבל, הבך אומר, אני אגיד לך, פשוט הטור גרס אחרת בגמרא. הוא לא גרס אי קובה דהרה ממברכים על זה, אלא הוא גרס אי תריתא דהרה ממברכים על זה. ואז בעצם הדין של הגמרא נאמר דווקא על התריתא, ועל התריתא נאמר החילוק בין קבע סעודה או לא קבע סעודה, אבל התרוקנים זה המוציא. זה המוציא. כך כתב הבך, כן? המגן אברהם כתב קצת שונה, הוא כתב שרק לעניין חלה יש חילוק בין התריתא לבין התרוקנית, אבל לעניין ברכה אין הבדל ביניהם. שניהם ברכה זה תלוי בקביעת סעודה ולא בקביעת סעודה, אז זאת אומרת הוא מצדיק את הטור רק לעניין תריתא. טוב, עכשיו שולחן ערוך כמו מי פסק? הוא פסק כפי הבנת רבנו ירוחם. דהיינו שמברכים תרוקנים, מזונות, קבע עלינו סעודה, מוציא, ותריתא, מזונות, ולא מועיל בזה קביעות סעודה. הבך בא מגיע לאברהם, אמרו לו, צריכים להחזיק בדברי הטור. כן? המגן גיבורים והגרא אמרו לו, מרן צודק. זה פשט הסוגיה, דברי הטור הוא כתב, אבל זה לא תואם את פשט הגמרא, זה לא תואם את תפיסת הראשונים, לא פוסקים כמו. עכשיו, יש לנו פה שאלה, שתי שאלות חשובות. שאלה חשובה אחת של הנדודבא, כבר דנו בה, מה בין תריתא לבין הנילוש? ראינו את הזוכים בסעיף סעיף ח' עם נחמניות והנילוש, ושאלנו מה יחד בין זה לבין תריתא, אז יש בזה שיטות באחרונים, דיברנו מגן אברהם, תז וכו', דיברנו על זה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות בזה עכשיו, זה מה ההבדל בין התרוקנים לבין מה שכתוב ברמ"א בסעיף י"ד, שעיסה רכה שהפעה בתנור ויש לה צורת לחם, אז הדין הוא המוציא. כלומר, התרוקנים בסוף אמרנו שאתה שם אותם בתוך תבנית, כן? ובסוף יוצא לך משהו יפה ומכובד. אז למה אנחנו מברכים על זה המוציא? את התריתה אני מבין. תריתה אנחנו עוברים משמעין איזה שום צורת לחם, בכלל זה לא דומה לדומה לדומה, כלום. לכן, זה מזונות. אבל התרוקנים, לכאורה, מה זה? אם אתה אומר שיש לך בסוף משהו עבה ויפה, אז צריך לברך על זה. המוציא. זו השאלה שאל המגן אברהם, ובביאור הלכה, הוא דן בעירים בזה קצת. אז המגן אברהם, שימו לב, הוא כתב שהתרוקנים בגלילתם רכה מאוד. אומר הביאור הלכה, דברי המגן אברהם לא לחינם נאמרו, אלא בזה הוא מתכוון ליישב את החילוק בין סעיף י' לסעיף ט"ו. דהיינו, מה שאמר הרמה שבלילה רכה ויפה בתנור ויצא מזה משהו יפה וגדול, זה בבלילה רכה. אבל לא בבלילה רכה מאוד. אם הבלילה רכה מאוד, כלומר בלילה נוזלית בעצם, כן? אז בזה מה אנחנו אומרים? בזה אנחנו אומרים שגם אם יוצאת בסוף צורת לחם, אני אומר, בגלל השינוי הכל כך גדול בעיסה, זה אין ברכתו המוציא, אלא רק קביעות סעודה. זה דברי המגן אברהם. הביאור הלכה אומר, תסתכל ברמב"ם. ברמב"ם כתב שלתרוקנים אין צורת לחם. כלומר, למרות שהתרוקנים בסוף הם יוצאים עבים, אבל עדיין זה לא צורת לחם ממש, ולכן עדיין הם בזה ברכת המוציא. בסדר? ואז ביהודה צריך לומר שמדובר שלמרות שהצחנת בעיסה רכה, אבל בסוף יש לך צורת לחם. הלבוש כתב חילוק אחר. הלבוש כתב, הוא מובא בביאור הלכה, הלבוש כתב חילוק שלישי. הוא אומר, דע לך, פה הבעיה היא בגלל שאין זה צורת אפייה רגילה. כן? אמנם שמים את זה בתנור, אבל לא אופים את זה בצורה רגילה בתנור, שימו לב, זה אפילו לא תבנית. אם זה התבנית, זה עוד איזשהו צורת רגילה. פה מדובר שאתה עושה חור בתוך הקרקעית של התנור, שופר בלילה, מערבב את הבלילה, ובעצם זה תופס את הצורה של קרקעית התנור. אומר הלבוש, זה לא דרך אפייה רגילה, בגלל זה זה לא המוץ. בסדר? הביאור הלכה נשאר צריך עיון. כלומר, הוא נשאר בצריך עיון, מה הנימוק הקובע לדינה? בסדר? לעניות דעתי, נראה שיש הוכחה לדבר הזה, כמו הלבוש, אבל בשביל זה, אנחנו נראה עכשיו את סעיף ט"ו. ט"ז. אז נזכור את זה בראש, כן? מה בעצם החילוק בין הדינים? אני חושב שזה נלמד מההמשך. הגמרא, סעיף ט"ז עוסק במה? עוסק בדין נעמה דנדקה ובדין לחם עשוי לקוטח. בעצם נעמה דנדקה ולחם עשוי לקוטח, אלו שני פירושים נוספים שנאמרו בגמרא למושג של טריתא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עכשיו בגמרא, כשהגמרא דנה בדין לחם עשוי לקוטח, הגמרא אומרת, דע לך שלחם עשוי לקוטח יש חילוק אם הוא עשה את זה כעבים או כלימודים. דהיינו, האם הוא עשה את זה משהו עבה בסוף או משהו דק בסוף. כשהוא עבה, אז אנחנו אומרים שחייב בחלה. כשהוא דק, אנחנו אומרים שלא חייב בחלה. רבנו ירוחם, עטור, הביאו את הדין הזה של לחם עשוי לקוטח, והם כתבו את החילוק בין כעבים לבין כלימודים. כן? עכשיו, יוצא מזה שלחם האפוי בחמה, לחם עשוי לקוטח הוא לחם האפוי בחמה, אז אנחנו עושים חילוק, האם זה בסוף משהו עבה או משהו דק. ואנחנו משווים את דין החלה לדין ברכת המוציא. הבית יוסף, שבשולחן ערוך, השמיט את הדבר הזה, השמיט את החילוק הזה. מה הסיבה? אז הגר"א והמגן אברהם הסבירו שהשולחן ערוך פוסק בזה כמו רבנו שמשון. שרבנו שמשון אמר, כל הדין הזה, כל החילוק הזה, הוא נאמר דווקא לעניין חלה. ולא עוד, אלא שלעניין חלה, מה שבעווה אני מצליח הפרשת חלה, זה אם לקחת חלק מהעיסה הבא והפית אותה, ואז על שאר העיסה אני גם מפריש. למה? כי אני אומר שאם חלק הפית אולי תופה את כל את כל השאר. אבל בעצם כל זה לעניין מה? לעניין חלה, כי אני גוזר בחלה שמה לקחת הפית החלק אולי תופה את השאר. אבל לעניין לחם, בין עזה בין דק, לא משנה ברכתו מזונות. זה דברי, ובעצם שאתה שולחן ערוך כך, כן? לעניין חלה באמת, הוא כתב את החילוק בין עמיד לבין לימודים, אבל לעניין ברכת המוציא הוא כתב ברכתו מזונות. עכשיו שימו לב, בעניין הזה לא מועיל גביעות סעודה, נכון? למה לא מועיל גביעות סעודה? מה הראיה של מועיל גביעות סעודה פה? בלחם עשוי ריקודה? ובין המדן דקה. מה הבעיה? כי הגמרא אומרת, כל אלה פירושים של טריתא. ובטריתא מה הכרענו? שטריתא לא מועיל גביעות סעודה. לכן אומר השער לציון, ברור שכל הדינים האלה פה, גם למדן דקה, גם לחם עשוי ריקודה, בשני המקרים האלה לא מועילה גביעות סעודה. ובאמת כאן הבן שואל, מדוע לא מועיל כגביעות סעודה? הרי אם הוא עשה אותם כעבים, דהיינו בסוף, יש לך משהו עבה ויפה, גלוס כנעה. אז למה אין לזה דין גביעות סעודה? זה דומה ללחם. אז בשלמה, הטור, זה מובן. הטור אמר, יש חילוק, אם זה עבה, או זה לא עבה. אם זה עבה, זה דומה ללחם, קביעות סעודה. אם זה לא עבה, אז מזונות. אבל השולחן ערוך, הוא לא מחלק. משמע שבכל מקרה, מה הדין? מזונות. למה? למה? יש לך פלוס קנאה. שאלה גדולה.
הצורה של זה, הצורה התפייה של זה.
או לכאורה, צריך לומר שהבעיה בשני הדברים האלה שאין להם צורת אפייה של בת. למה? כי אפייה בחמה זה לא נחשב אפייה. גם אפייה לשיפוט זה לא נחשב אפייה. למה? לכאורה שיפוט זה בתנור. למה זה לא נחשב אפייה? שימו לב. הפשט הוא שלא מדובר שהוא שם אופה בתנור, שם את זה ומכניס את זה לתנור. אלא אומר רש"י, הוא אופה ומושך את זה תמיד בשמן. מה זה תמיד? תמיד. כלומר, לא מדובר על אפייה רגילה, אלא מדובר על סוג של בישול בתנור. זה טיגון כזה בתנור.
זה לא כמו מנגל?
מה? לא. זה לא כמו מנגל. כי במנגל אתה לא מושך כל הזמן בשמן.
אבל מנגל זה גם אפייה
רגילה. רגע, מנגל זה תנור. מנגל זה תנור. זה לא, זה לא משנה לי אם יש לי דבר שהוא על השיפוט או שהוא מונח על קרקעית התנור. כי סוף סוף הבישול הוא מכוח האור, מכוח האש. זה האפייה.
זה באוויר, זה לא באוויר.
אבל זה לא משנה. הבישול מכוח החום של האש. אבל פה מה קורה? בגלל שאני מושך את זה תדיר, מה קורה? הבישול מכוח מה? הוא לא רק מכוח החום של האור, אלא בגלל שהנוזל גם מתחמם. ואז זה סוג של בישול. ואז מה יוצא? יוצא שהנקודה בשני הדברים האלה, למרות שבסוף יש לי צורה של לחם, מה הבעיה? זה לא אפייה רגילה, זה לא דרך בישול. וזה מראה לשיטתו, שפוסק כעיקר הדין לא גמורה בנותם. דהיינו שגם אם יש לי בסוף צורה של לחם יפה מאוד, אבל זה הגיע לי על ידי בישול, זה לא מועיל. כי לחם זה על ידי אפייה. עכשיו שימו לב רבותיי, אני חוזר לסעיף תדבר. מה הנימוק שטרוקנים אינם לחם רגיל, אינם לחם גמור?
כמו יולד.
מה?
כמו יולד.
אז לדעתי, זה דבר הלמד מעניינו. דבר הלמד מעניינו. כלומר, הסיבה היא שבגלל שזה לא דרך אפייה רגילה, כמו שאמר הלבוש, וזה שזה לא דרך אפייה רגילה, זה פוגע בדין. זה פוגע בדין לחם שבדבר הזה. לעניין חלה, אנחנו גוזרים. כי בסוף יש איזה, בסוף זה נראה קצת לחם, לכן נוסדו גוזרים. אבל לעניין ברכה, אנחנו אומרים, במעשה זה לא אפייה, ולכן לעניין ברכה זה מאבד את ברכת המוציא, לא מועיל בזה קביעות, לא מועיל בזה קביעות צעודה.
הרב, לגבי רב רב התייחסות תולדות האוס, תולדות חמה, סליחה, האם זה גם יראה דרגה? הרבה פעמים אנשים עושים כל פיצות על מכוניות שהן רותחות, או דברים שזה יכול לאפות פיצה, אתה שם אותך 10 דקות במכונית.
טוב, על פניו, על פניו, זה ודאי לא הדרך. זה ודאי לא הדרך. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהנושא הוא שאני צריך דרך אפייה רגילה, אז זה ודאי לא דרך אפייה רגילה לאפות פיצה בתוך מכונית. זה נחמד, זה, אבל זה לא דרך אפייה רגילה. כן, מה שמצאנו בהלכות שבת, תודות חמה, תודות האור, זה אם אנחנו גוזרים, זה התוזה, כן? בגלל שתודות חמה דומים לתודות האור, זה גזירה, כן? אבל פה מצד באמת דרך לחם, זה לא דרך לחם בתודות חמה, עוד פחות מאשר בחמה. טוב.
אם יוצא לך פיצה מזה ממש, לא דבר לך לעמוד.
זה לא משנה, זה כמו שאמרנו, זה כמו שאתה עפית לחם במים. יוצא לך משהו יפה, יוצא, איך קוראים לזה, יוצאת סופגניה יפה, יוצאת, איך קוראים לך המחת של התוניסאים? בקסה יפה, כן? זה נשמע מאוד טוב, זה גם מאוד טעים, כן? אבל זה לא... אבל זה לא נפה. למה?
לא
נפה. לא נפה, כדי איך האפייה.
הקיצה נעלתי.
למה לא להסביר פה הרמב"ם? יש לך נאור בתלבד לגבי תוקנה?
אז אני אגיד לך, כי אפשר. אני לא אומר, אבל על השולחן ערוך לא תראה את זה בזה, והלשון שהוא כתב...
סרטן שעושים גיני גרום הקירה.
אז כן, אבל מה הלשון שהוא אמר? הוא כותב, לגבי התריתא...
אין עליו תורת לחם כלל.
אין עליו תורת לחם כלל. למה אין עליו תורת
לחם? הראשון יש תורת לחם קצת.
נכון, למה אין תורת לחם?
גם לרמב"ם אין תורת לחם.
לא. זה לא צורה, אני אומר תורת לחם, לא צורה. אפשר להגיד,
תורת לחם זה
מה שאני אפשר להגיד כמו הרמב״ם, אפשר להגיד כמו הרמב״ם, רק שהנקודה היא שאז אני אומר זה דבר עליו מעניינו. כלומר, כל הסוגיה היא עוסקת בעצם בלחמים, שהבעיה שלהם היא מה? שזה לא הדרך האפייה הרגילה. זה מה שאנחנו אומרים, זה היסוד, אני חושב שעליו בנה לבוש. וזה סעיפים, זה אחרי זה בשולחן ערוך. כלומר, שים לב, מבחינת סדר השולחן ערוך, מסעיף י"ג ואילך, אנחנו לא עוסקים בצורת הלחם. אנחנו עוסקים בדרך האפייה של הלחם. עד סעיף י"ג, אנחנו עסקנו בצורת הלחם. יש לחם עבה, לחם דק וכו' וכו'. כן? אחר כך אנחנו עוסקים, אז תרית זה גם צורת הלחם, אבל זה טרם. אבל... שים לב, מי"ג ואילך, אנחנו עוסקים בדרך האפייה. רק מה, בתריתא, בתוך דרך האפייה משונה, יש לך גם חילוק בין דבר שהוא דק-דק, לבין דבר שהוא לא דק.
אז לא מוכן, כיוון שהסעיף הזה בתריתא עוסק בשאין לו צורת הלחם כלל, אז לא מבין, אני אגיד שתחילת הסעיף גם עוסק בצורה. כי למרות שזה עוסק בצורה, אבל תורת לחם.
אתה יכול להגיד את זה, אבל שים לב שלפי מה שאני אומר, הדברים יותר מחוברים. למה?
הסעיף הזה עצמו
נגיד, אני לא צריך. לא.
אני לא צריך את הסעיפים הכול, אני צריך את הסעיף הזה ספציפי.
אז אני מסביר לך את הכול.
לא,
אני מסביר לך, אמיתי, אני...
אז אני מריח לדבר עליכם שטוח.
אמרתי, יש מה שנקרא בהלכה, אחד ממידות שהתורה נדרשת בהן זה דבר הלמד מעניינו. אז אני מסתכל איפה נמצא הסעיף הזה במסגרת כל הסעיפים. אז הסעיפים, כל הסעיפים פה עוסקים בדיני איך אני אופה את הלחם, לא בצורת הפץ. עכשיו, זה השאלה, לכן התרוקנין, אני אומר, מה הבעיה בתרוקנין? אפיית הלחם. עכשיו, דע לך, תריתא יורד עוד דרגה, למה? כי בכלל, האמת בתריתא אין שום בעיה באפיית הלחם, כי תריתא זה, איך אומרים זה? זה דבר שאתה אופה אותו על ה... על
הקירה.
על הקירה, כן? על הקירה. תריתא באמת, אין לו... הבעיה שאין לו תורת לחם כלל. לכן אין לו, אין לו בכלל... אין לו בכלל... נו.
אין לו
בכלל קביעת סעודה. עכשיו, אתה יכול להגיד שהיות והתריתא הזאת היא... אין לו צורת לחם, גם הסברים אחרים של טריטה אין להם צורת לחם. זה יהיה כנראה מקור של הרמב״ם. כן? אבל הלבוש אגיד לך, הסוגיה באופן כללי עוסקת בדברים שלהם אפייה רגילה, ולכן גם פה אני אדבר לך שזה מצד שזה לא אפייה, זה לא אפייה רגילה. ואנחנו מגיעים לסעיף י' ז' ואחרון. סעיף י' ז' חוזר בעצם למשהו שדנו בו, וזה מה שתדע.
אבל המקום שלנו זר,
נכון. זה חריג. זה חריג.
לא, אתה זאת אומרת, זה לא חריג, אתה זאת אומרת, המקום מלמד אותי משהו מיוחד.
שמדובר בו שהוא קרא סעודה. כן, אבל זה פה זאת אומרת, כך חסר מן הסעודה. עוד שנייה, טוב. אז כתוב ברבנו ישעיה, שבשתידה או טורטה, הנאפות בתנור ומולאות גבינה או בשר, כן? אז מברכים על זה המוציא, דמין דגה יחדיקה. שכל ארוך דיק את הדין. עכשיו, לכאורה, זה לכאורה פת של דין הבא בכיסנין. טוב, אבל בפת הרי כיסנין אנחנו יודעים שצריך גביעות סעודה. אומר, אז מדובר שהייתה פה גביעות סעודה. זה מתארץ את כל הקושיה כמובן, אבל הבעיה היא ש...
זה לא
הפשט. זה לא הפשט הפשוט, כן? המגן אברהם אומר זה לא הפשט של רבנו ישעיה, זה לא הפשט השולחן ערוך. אתה שואל שאלה טובה, למה זה לא בדעת בקיסטין? והתשובה היא שיש הבדל בין פירות, מדובר בסעיף זין, לבין בשר רגילה שמדובר בסעיף... בסעיף י' ז'. הביאור הלכה מסכים עם מגן אברהם, ואומר, אם תדייק, תסתכל בדברים במקורם, ברבנו ישעיה, אתה תראה שהפשט כמו מגן אברהם, שהברכה פה זה המוציא בלי גביעות סעודה. החילוק של מגן אברהם, אל תטעה, אין הכוונה באמת לחלק בין מזוק לבין הכוח. זה לא החילוק. החילוק הוא בין קינוח לבין לא קינוח. ולכן, אם יש לך משהו קטן שהוא לקינוח והוא בשרי, כן? נתן דוגמה, יש כאלה שנותנים תיבת משה, מיני, מיני תיבת משה. נותנים את זה בתור ככה בתור אפריטיב, כן? זה קינוח, זה לא נאכל לסביע, כן? קיצה קטנה עם אנשובי.
שאתה מגן אברהם.
כן, זה פשוט, אפילו הלך מסביר, פשוט מגן אברהם.
אומר, זה שם עצמו מזון, ושם פירות, שם קינוח.
כן, כן, הוא מסביר, הוא מסביר שאתה כוונת מגן אברהם, כן? אז זה החילוק, החילוק בין קינוח לבין לא קינוח, ובעצם בקינוח אנחנו עושים... זה בדל בקיסנין, אם זה לא קינוח זה לא בדל בקיסנין. כבר הסברנו, כשלמדנו סעיף ז', שכל הדין הזה זה מתי ומה? דווקא בסוג פת הבא בקיסנין הזה, שבעצם הוא פת, כי בעצם מה קורה? כשזה נעשה לצביעה, אני אומר, זה פה פת רגילה, ו... הנפתן, כן, מה שמנפט את הפת, נמצא פה עם הפת. אבל למעשה זה פת ומה שמנפט את הפת, כן? וזה לא שייך בשאר סוגי פת הבאה בקיסטין. דיברנו אז, דווקא מילה לפיצה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.